יום רביעי, פרשת חיי סורו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח היום על דברי מה שכתוב בפרשה, עם השם יוצא הדובור, פרקי הדרכה בענייני שידוכים מהגרח קניבסקי שליטה, מהספר מנחס טוידו. יש אומרים שכל השידוך שמציעים להם הוא נתקע, נראה להם שהצד השני לא רוצה אותם כביכול, אבל האמת שזה הדרך בתורת שידוכים. ככה מתנהלים הדברים, עד שמגיע מה שנגזר מהשמיים, ואז הכל רץ, אי אפשר לעצור את הגלגל. כמו כן, אם עומד לפנינו איזה שידוך שלא נגזר, אז ייתכן מאוד שכשמתבצע ברור על המשפחה, אז יאמרו דברים שלא היו ולא יברו. העיקר שהשידוך לא יצא לפועל. והכל זה מהריבונו של עולם, וכמובן שהכל תלוי בצד דשמיא. יש כאלה שהתקופה של השידוכים שלהם עוברת מהר, יש כאלה שנגזר עליהם להתעכב, הכל מעץ השם. הוא מספר על בחור שנכנס לשידוכים כבר בגיל 17, על פי הוראת החזון איש, ולבסוף, בסוף הוא השתדך רק בגיל 24. ומה התברר? שכשהוא היה בגיל 17, הקלה הייתה רק ב-12. אז צריך להמתין עד שהיא תגדל. ממשיך ומוסיף רב חיים קניבסקי שליטה, שעל משודכים רבים שיש להם עוגמת נפש של התקופה, הם כצידם היו כמובן רוצים שהכל יעבור בקלות, במהירות, אבל הגמור בסויטה אומרת שקשים לי זה וגם כקריאת ים סוף. את הים אפשר לקרוא בקלות, צריך להתפלל שזה ילך מהר. וכאמור, כשמציעים שידוך שלא נגזר, אז משמיים מערימים קשיים את כל הסיבות כדי שזה יתעכב. כשמגיע שידוך מתאים, הכל נעשה מהר בעזרת השם. יש מתרעמים שעונים להם תשובה שלילית, אבל האמת לא שייך לתרומת על צד שלא רצה. משה למד אמר דוימה, אחד הולך ברחוב, מחפש את ראובן. הוא רואה אותו מרחוק, כשהוא מתקרב הוא רואה שזה שמעון, לא ראובן. הוא רואה, יש לו מה לחוס על שמעון, למה הוא לא ראובן? הוא עדין לענייננו, מה שהצד השני מסרב ולא רצה להתקשר, זהו לגלל שהוא שונא אותו, חושב עליו דברים רעים. זה לא השידוך שנגזר. אחד הקשיים הגדולים בשידוכים זה ההתחייבויות הכספיות. באמת, לא צריך להתחייב על מה שאין, לא אומר רב חיים קניבסקי, מה אני אעשה להתגנוב? העצה היא שכשהוא יושב מצד השני, יגיד לו שהוא מצדו ישתדל לתת כל מה שהוא יכול, וככה גם אמר לצד השני שגם הוא ישתדל ככה. ובעצם אומר רב חיים, זה הבעיה של כל האברכים מזמנים, תפלל להשם שיבוא מה שנגזר, שיוכל להסתדר איתו גם מבחינה כספית. הוא פוק אחד עם העם מדובר, כולם משטחים את הילדים ולא צריך לדאוג, בסוף יהיה הכל בסדר בעזרת השם. החזוניש אמר שהנס הכי גדול שיש שם, שבני תורה מחתנים את הילדים שלהם. היה איזה בחור שהגיע לרב חיים קניבסקי, אמר שהוא זכה להתארס, אבל אין לו פרוטה להוצאות הנישואים. הוא עני ואביון, חושב שהוא צריך לחזר על פתחי נדיבים, לקבל סנדבות. היה נבוך, עובד עצות. אז אומר, מספר רב חיים שהוא הניח ידיים על הכתפיים שלו, הרגיע אותו, והוא אמר לו, כתוב הפסוק, בישח יש ידיך, כמו יסבר כל חי רוטן, שהקדוש ברוך הוא דואג לכל בריאה ולא שכח אף אחד. אז גם לך הוא ידאג. ועכשיו לסגולות, אומר רב חיים קניבסקי, ההשתדלות הכי טובה לנשיאי שידוך, הכי טובה ומועילה, תפילה. וגם אם הוא הרבה להתפלל, כבר אמרו חז"ל, הוא בגמורה, נורא אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, גם שנאמר, קווה אל השם, חזק והיה מציבך. וקווה אל השם. הראש בן הדורים אומר, למה מבקרים את החולה הרבה פעמים? כי אם היה מבקר אותו, כי אם היה מבקש רחמים, ואפשר שזה שעשרות סנות, והתפילה תהיה נשמעת, ומניעת הביטור גורם שהוא ימות, וזה הפשט ביחזור ויתפלל. הרי אפשר לדעת מתי תהיה הישרוזן שמתקבל לתפילה. כשמגיע לגיל שידוכים, מתפלל שתזמן ומנקל מה שנגזר. עוד סגולה לשידוך זה לכבד אותו בזימון, את אותו אחד שצריך את השידוך, לכבד אותו בזימון ברכת המזון. יש סגולה גם להתפלל ליד באר, כמו שמצאינו לאבות הקדושים, שמצאו את הזיווג שלהם ליד הבאר. ככה גם מצינו על יצחק יעקב ומשה רבינו, מצינו גם סגולה לקיים מצוות שילוח הקן, כי איפור הקן ציפור, וסמוך לזה כי איסו איש אישו, כדי שילוח הקן זוכים לאישה ולבני. ואנחנו ממשיכים כתוב בפסוק, אנוכי שבדרך נחה לי השם, הספר דאסטוי, על הפסוק הזה, מובא מה שסיפר המשגיח הברירוחם, על שתי דברים שקרו איתו. אחד, שהוא היה פעם בדרך מסוכנת, הוא ראה השגחה פרטית על כל צד, על כל צד ושאל, אנחנו כתב בלשונה תורה, כי נחני השם למטרתי, ממש כמו שלוקחים תינוק קטן ומנהיגים אותו במה ידיו. ומעידוך, שהוא היה פעם בדרך כבושה וסלולה, באים תקלה בה, בכל זאת, אומר רבי רוחם, אלו עיכובים גדולים. ממשיך ומספר שכשהוא היה גר בעיר אוזונט, ליד קלם, מרחק של 25 קילומטר, היה שוב לומד שם, כאן נוסע מעולם הביתה בערב שבת קודש. כי כמה עיכובים מתרחשים כשנוסעים בערב שבת. הוא מספר שפעם אחת היה לו נחיצות גדולה, והוא כן נסע הביתה בערב שבת. יצא מוקדם מאוד, הרבה זמן. הוא אומר שהוא כמעט נשאר על הדרך. הוא הגיע בקושי גדול, ממש סמוך להדלקת נרות. כל מיני הרפתקאות ומכשולים שהיו יכולים להתרחש עברו עליהם. פעם נשבר הסדן של האופנים, פעם נשבר האופן עצמו. פעם זה, פעם אחרת, ממש כל שעה קרו דברים מחודשים וראינו בחוש, אומר רבי רוחם. ראינו בחוש שהשם לא איתנו בדרך הזאת, ואז קיבל עצמו לעולם לא לצאת בדרך ביום של ערב, ביום שישי. הוא ממשיך ומספר, זוכר גם שקרה לו אחרי המלחמה, שהוא משאר בליטה, היה צריך לנסוע לפולין. בגלל המצב חירום שהיה בין שתי המדינות, היה צריך לנסוע דרך גרמניה ודנציג. כשהוא הגיע לאיזה עיר אחת, אונסטרבורג, אז בא איזה יהודי, שאל אותי אם אני נוסע לדנציג. הוא היה בהפתעה, מאיפה אותו איש יודע יותר. ומיד שהוא שמע שאני גם לדנציג, הוא לקח מיד את כל החבילות שלי, סידר אותם, והבוקר נסענו ביחד. שם גם הגיע, הבאנו מקום לאכסניה. קיצור, טיפל בי בכל מה שהיה צריך לי, עזר לי לעבור את הגבול. ממש הוא אומר, מסיים רבי רוחם, שתוממתי ולא האמנתי על כל מראה עיניי, ואז אמרתי וקראתי את הפסוק, אנוכי בדרך נחני השם, ממש כמו תינוק שלוקחים אותו ביד ומנהיגים אותו. הוא ידע בוודאות שזה הדרך הנכונה שהוכיח השם לפניו. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ויורד צועבד יקרוס. יש פה סיפור נפלא, אני בסרור גרוסמן, זכר צדיק לברוכה, שמספר על בקשה של התרומה מהבריס קרוב, ומהספר הנפלא לבישראל. רש"י אומר, ואור צרב לקרוסו לפי שעלו המים לקראתה, והסיף שחוי מסביר, שהיה קשה לרש"י, למה צריך לרוץ, הרי עמד עליין המים. זה יכול להמתין עד שהיא תגיע למעיה לשאור. לכן רש"י פרש שנעשה לה נס, והמים עלו לקראתה, לכן הוא רץ. אומר בישראל גרוסמן, הוא שמע מהבריס קרוב, שהאדמור הבשר המקרלי נקשה פה קושייה נפלאה, שאליעזר רואה את הנס הגדול והמופלא. ילדה בת 3 מתקרבת למעיין לשאוב מים. התרחש כנראה נס, המים מתרוממים. זה לא מספיק. מה עוד צריך לבקש ממנה? תינה, קדח ואשתה. הרי התפילה ודאי התקבלה. מן השמיים יקרו לפניו את אותו נערה מתאימה להיות לאישה. תראה את רבי סאון. לעזר היה הרי נאמן ביתו של אברהם אבינו. יסודות של הבית היו בנויים על עמודי החסד. הוא יודע שזה עיקר העיקרים של הבת של אברהם אבינו. אבל מידה כזאת הוא לא יכול לדעת, אלא רק עד שהוא ניסה, שהוא ביקש ממנה לשתות. הוא מוסיף נופך, הרב גרוסמן, שהנה כתוב, ואי רואה לו בשם, לא הנה עם מים רב, הוא יישב את רואה כחוי מיום. מה זה כחוי מיום אומר, אתה כמו הרב הוא מציע? אומר רב חמה ורב חנינה, שאותו היום זה השלישי למילה, הקדוש ברוך הוא צריך חמה מן ארתיקו, והוא בא לבקר אותו. אני סופר שם שאברום שלח את אליעזר לרחוב כדי לחפש אורחים. אליעזר חיפש לא מצא, אברום הוא לא אמין לאליעזר, הוא יצא בעצמו, מחוץ לבית, לשבת בשער, אולי יעבור איזה אורח. ואז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שכביכול בא לבקר אותו. התבונן במצבו של אברום אבינו עליו השלום באותו זמן, זקן, שבע ימים, 99. שלישי למילה. באותו יום גברו האיסורים, כאבי המילה. במצב הגופני התשוש, לכאורה, הוא היה פטור לכל הדעות עם מצוות הכנסת אורחים. לא רק זה, בנוסף לזה הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה, חום כבד שורר בחוצות העיר, אף אחד לא מעז לצאת. אבל למרות הכל, אברום אבינו לא נח, לא שקט. עושה את כל המאמצים, אולי בכל זאת, ויזכה לארח אדם ולקיים מצוות הכנסת אורחים. זוהי מידת החסד ללא גבול, מסירות נפש בפועל ממש כדי לקיים את המצווה הזאת. אליעזר היה בן משק ביתו של אברום, הכיר את המסירות נפש לעניין הזה. מובן היטב למה הוא לא התפלל, למה הוא לא התפעל מהנס של עליית המים לקראת רבקו, אלא ביקש לבחון אותה. האם מצטיינת במידת החסד דווקא, שהרי זו הייתה משאת נפשו של אברום אבינו? הוא מספר הרב גרוסמן שבאחד הימים פנה אליו אחד מגדולי העסקנים, ובקש ממנו לעלות איתו ביחד לבריס קרוב, לבקש תרומה נכבדה על אחד מיקרי ירושלים, שהיה תמיד חכם גדול שצריך לעבור ניתוח דחוף באופן פרטי. אז הוא התפלא מאיפה אלה הבריס קרוב את הסכום הזה. אבל טוב, כל התמיעות והקושיות לא עזרו לפתור את עצמי מהמילוי של הבקשה. מי שמכיר את אותו עסקן, הוא ידע את הנחישות והדבקות במטרה, לא היה עוזר לי כלום. אז הלכתי לבריס קרוב, שטחתי לפניו את הבקשה. אומר שהרב הביע עליי תרומת, שאל אותי איפה רואים את השירות שלי עם הכיסאות והשולחן. ביקשתי את סליחתו ואמרתי שאותם דברים הסברתי גם לעסקן, אבל לא עזב אותי, מה לסגור את הכוח נפש. טוב, לפנות בוקר שמעתי רשושים מאחרי הדלת, פותח אותה ומולי עומד הבן של הבריס קרוב ובפועל סולובייצ'יק זצ"ל, והוא מושיט לי סכום כזה, סכום גדול. הוא אומר שאבא לא נח ולא שקט כל הלילה עד שהוא השיג בהלוואה את כל הסכום במלואו. אחרי שאמרתם לו שזה פיקוח נפש, סוף הם פיקוח נפש, לא הייתה לו מנוחה עד שהוא השיג את הסכום הזה. ואנחנו ממשיכים עם המדור לקרשה וסקירה קצרה מפי עורך העלון לקרשה וסר מויש הרמן על התכנים המיוחדים שיופיעו בעלון. הפרשה שלנו מסופר בפרשה שלנו על אליעזר, היה בשליחות של אברום לחורון, לקחת אישה, שהוא מטרה בו רק איזה בני לא תשא שמה. כל אבא, כל הורה, דואג מההשפעה של החברה רעה לילדים. ולפעמים מתעוררות כתוצאה מזה דילמות כבדות משקל במוסדות חינוך. יש מאמר מיוחד, מאמר מרתק, יש שם תשובה של מור נגריל שטיימן לשאלה, השאלה שהופנתה עליו בכינוס מחנכים במונסו, האם יש לקבל רק ילדים מבתים טובים? אז הרב שטיימן ענה בשאלה, האם את אברום היו מקבלים עם אבא כמו תרח? יש שם עוד שאלות, אם להוציא ילד בגלל חוצפה, אם להחליף ולחנק כיתה לפי רמות ועוד ועוד. מתוך העירות המרתקות בעיני שידוחים, איך זוכה חתן חסר כל שאבא שלו עמל לפרנסה בסעודת כבישים וכתיף בננות בדירה בירושלים מרועטת קומפלט ובצ'ק שמכסה את כל הוצאות ליל החתונה? מי היה השטחן של מון? הגאון רב גרשון אדלשטיין שליטה, וגם סיפור אמיתי ומדהים בכלי ראשון הנסיעה לצפת שהסתיימה בשידוך בטבריה. זה אני יכול להגיד לך סיפור נפלא, סיפור שאני כתבתי אותו, סיפור על חבר קרוב, סיפור מאוד מעניין, תקראו ותהנו. השבוע החולף ציין ביום רביעי, לפני שבוע, ההילולה של החזון איש. אם חשבתם שאחרי עשרות שנים מהפטירה כבר לא נותר שום דבר שעדיין לא נכתב ופורסם עוד אותו, תופתעו לגלות בגיליון מעשה נפלא מההיסטוריה המשפחתית של אחד מהסופרים שלי קרשבס על השידוך של הסבא שיצא לפועל, הודות לעיניו הצופיות למרחוק של מורן החזוני. ואיך אפשר להבין את ההתבטאות של רבי צוק זילברשטיין על רופא פלוני שסיבב בשקרים את אחד מגדולי אבות בייס דין בתל אביב? ייתכן מאוד, הוא אמר רבי צוק זילברשטיין, שכל הזכויות באו אליו בעקבות השקרים האלו. ומדוע קונטה תפילת שחרי שאחרי פסח וסוכות בבית מורן הגראיל בן יחידי? וגם איזה תנאי דרוש להברך שחי בדחקות להמשיך באורח חייו בלי חשש שהילדים שלו ימסו בחיי תורה? ומה הסתתר מאחר בקשה של יהודי בצבא לתלות שתי חוצות ישנות ומחוררות במרכז הסלון בימי השבת? על כל זאת ועוד בגילון המרתק והגדוש לסרשה בסמאל כסה, אל תפספסו. ואנחנו נזכיר לכם שהשבוע יש מבחנים של דירשו, יום חמישי דירשו בכולל, יום שישי קינן תוירה, נפיימי, דפיים בהלוכה, מוסר, קינן חוכמו, קינן משנייס. בהצלחה לכולם. דפיימי בהלוכה, אנחנו אוחזים בסימן שין נמד א', סעיפים א', ב', והלאה. מדוע מילה בזמן לא דוחה שבת, ומדוע מותר לבצע בשבת את חלקי המילה שהם לא הכרחיים לקיום המצווה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, תוכלו לשמוע בשלוחה אחת בשיעורים מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו נתניה הדפיים בהלוכה. קיום מצוות ברית מילה כרוכה באיסור חויבל דאורייסה. אבל היא דוחה שבת, כמו שדרשו חז"ל מהפסוק, וביום השמיני ימול בשר אורלוסוי, וביום אפילו בשבת. אבל כל זה במילה בזמנו, שנעשית ביום השמיני, אבל מילה שלא בזמנו, היא לא דוחה את השבת. וכיוון שהותרה מילה בזמנה בשבת, מותר לעשות גם את כל הפעולות שנדרשות למנוע סכנה מהתינוק שנימול, כגון מצוצת אדם שנהוגה מיד לאחרי ביצוע מילה. מועל שהזמינו אותו למול תינוק שנולד למחיילי שבת, אם ביצוע מילה בשבת יגרום לחילול שבת על ידי הרכים שיבואו ברכב וחייתי בזה, צריך לדחות את המילה ליום ראשון. אבל אם בלאו הכי ימולו את התינוק בשבת וקיים חשש, שימול אותו אדם שלא ראוי לזה, אז המועל כן צריך למול אותו בשבת. במעשה ברית מילה יש חלק שהוא הכרחי לקיום המצווה. חיסוך האור בגבול מסוים וטריית האור בגבול מסוים. יש חלק שהוא לא הכרחי, אבל מבוצע בדרך כלל כחלק ממעשה המילה. וזה חיתוך רצועות בשר ואור שנותרו אחרי קיום המצווה. אמרו חז"ל שביצוע המילה בשבת, כל עוד המועל עסוק במצוות המילה, דהיינו בחיתוך האור לה ובפריאת האור, הוא לא סולק את ידיו מהתינוק, הוא רשאי לבצע גם את החלק שלא הכרחי לקיום המצווה, ואין בזה חילול שבת, כיוון שהכל נחשב כמעשה אחד של המילה שמותר בשבת. וגם אם אדם אחד מבצע את החיתוך, ומישהו אחר מבצע את הפרי, אז הראשון רשאי לשוב ולחתוך כל עוד לא סולק הפורע את הידיים מהתינוק. אבל אדם שלא עשה קודם לכן בחיתוך ובפריאה, הוא כבר לא רשאי לסיים את חלק החיתוך או הפריאה שהם לא הכרחיים, כיוון שכלפיו זה לא נחשב כחלק ממעשה שהותר לו בשבת. מי שעושה מעשה שאמרה התורה לא לעשות אותו, נחלקו האמוראים עם המעשה הזה מוביל ליצור חלויס, או דין שהיו נוצרים על ידי המעשה הזה, שזה נעשה ביתר. ולהלוך לדעת פוסקים רבים שהמעשה לא מועיל וכאילו שהוא לא עשה אותו. ולדוגמה, מי שמל בשבת מילה שלא בזמנה, שהיא לא דוחה שבת, גם אם נניח שהמעשה בטל, המועל עבר לסור חויבל, ולפני כן המעשה קיים, אבל התינוק לא נחשב כמי שנימול מאליו, והמילה פסולה, וצריך להטיף מן אדם ברית. סליחה, המילה כיוון שהוא עבר על סור חויבל, אז המעשה קיים, והתינוק לא נחשב שהמילה פסולה, אלא המילה כשרה, וזה מספיק. חילוקים רבים נאמרו בקשר להלכה הזאת, מתי לכל הדעות המעשה בטל, מתי לכל הדעות המעשה קיים, ויש בזה הרבה פרטים. כתבו באחרונים שבמקרה שאילו המעשה בטל זה לא יועיל לתקן את האיסור, דהיינו שבכל מקרה העושה עבר על איסור, אז לכל הדעות המעשה מועיל. עד כאן בעניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, חליבה אסורה בשבת מדאורייסה משום איסור מפרק, שהוא תולדה שמלכת הדש, ובכלל זה אסורה שאיבת חלב אם. מותר ליישם בשבת את איבריו של ילוד שהתפרקו מחמת הלידה, גם אם הלידה עצמה לא אירה בשבת, וכל שכן שמותר ללפף את הילוד בבגדים באופן שהאיברים יתיישרו מעליהם. הרכבת רסן ופלטה לאישור שיניים בשבת, יש אומרים שאין בחשש איסור, ויש אומרים שאם אין צער בשעת מניעת השימוש בהם, יש לאסור משום עובדים דחול. וכדרכנו, נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו, כוס, יש בה טיפות מועטות של מים שהתבשלו והתקררו, יש שמתירים על פי צירוף של שיטות שונות למצוג לתוכה בשבת מים חיים מכלי ראשון. ולדעתם, רק שיש כמות משמעותית של מים, שנהנה ממנה ומהחימום שלה, עד צריך לנגב את הכוס, אבל יש אומרים שצריך לנגב את הכוס גם מטיפות מועטות, ויש מהם שכתב שבכלי שקשה לנגב אותו, כגון בקבוק, חדוימה, מספיק לנער את הכלי. ואם הטיפות שבקוף לא התבשלו מעולם, למשל הוא שטף בבקבוק במי ברז, דעת פוסקים רבים שחובה לנגב לפני מזיגת מים חיים לתוכה, ורק כשנותרה לחות כלשהי בדפנות הכוס, אז אין לחשוש לשטור בשול, ויש אומרים שדי בניור הכוס, ויש מהם שהחמיר לעצמו לנגב את הכוס. עד כאן בעניין דפנים בהלוך שנלמד היום ושלמדנו אתמול ולפני תקופה. דף ה' מתלמוד בבלי, איזו הלכה נלמדת מעקדת סיצחוק? האם אפשר ללמוד מדבר שאינו אפשרי? מה חידשו בחצר הישיבה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ונוחס, דף פי ב'. ובשלוחה 2, תוכלו לשמוע את השיעורים בדף ה' מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת ללמוד תורה. ואנחנו ממשיכים עם כן החוף המסילת סישורים, בפרק הו כתוב, הקדוש הדבק תמיד לאלוקיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבתו, באהבת בורו ויזירתו. הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. בווסר תורני מסופר שם על הרב שלום כזווילר, סיפור שסיפר הרב החוץ אדמות של פריימן, בזקני חסידי זוויל, סיפור שממש נצרב בתודעה שלו, ומעביר בו רטט את צמרמורת, כל פעם שהוא נזכר. הוא מספר שהוא זקק לשאול פעם את הרבי על נושא כלשהו, הגיע למעונו. הרבי היה ספון בחדרו, דקה של הדלת, שהוא לא ענה אז יריב עוד, השיט אותה קצת, פתח הרך צר, הוא מספר שהרבי שכב על יצועו, אבל הפנים שלו בערו, כי קוד הש להבים, הוא התרשם שהרבי נמצא במצוקה, ביקש להזיק עזרה דחופה, אף אחד לא בבית, יצא לרחוב. הוא מנסה למצוא מישהו שיכול להושיט עזרה. התחיל לרוץ ברחוב, הוא כמו מטורף, לבקש עזרה. ואז הוא רואה איזה דמות שצועדת ליתה, הוא מגביר את קצב הריצה, הוא רואה לשמחותה שזה הבן של הרבי, הרבי קודש רב גדל עם מוישה. מיד הצער, הוא חשש לשתף אותו במה שהוא ראה, לא לגרום לצער, הוא אומר, בררתי את מילותיי בקפידה. אמרתי לו, אני חושב שהרבי לא מרגיש טוב, האם תועילו לבוא להתרשם על שלמה? בגדל מי שפתח את הדלת של החדר של הרבי, התבונן, זה אבא שלו. אחרי זמן קצר הוא יצא אליי, להפיץ את דעתי, אמר לי, זה בסדר, אל תדאג. אבל הוא אומר, כל הזמן לא מצאתי מנוח לנפשי מהמראה המשונה הזה. והפצרתי שיגיד לי מה קרה איתו. אז הוא אמר לי שהוא גם ביקש שהוא מבקש לא לגלות את זה, והוא גחן לברי לחש כי ימתין צוג, תדע לך. אבא שלי לא נמצא עכשיו בעולם הזה, אבל בעוד זמן קצר הוא ישוב לכאן, למקומו ולמעמדו השגרתי. ככה ישבנו בחוץ, ביחד ממתינים להתפתחות, הפעימות של הלב שלי מתגברות, בפחד מה יהיה, אחרי רבע שעה הרבה פוקח את העיניים, ושואל מי שם, אפשר להיכנס? נו, אתה רואה, עכשיו אתה יכול להיכנס. ולבקש משלותיך, אמר לי, בגידה למוישה. ואז הבנתי שהרם פשוט היה שרוי בעבודה עם קונו, ולרוב דבקותו היה נראה כאילו שקרה לו משהו. לקראת סיום המדור נפלא, חפיץ עם החיים, חפץ חיים יומי. רבו ישראל, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים, שהיום נדבר על האם מותר לדבר על שנורי הלבן. בהלכות שנלמד היום, אנחנו עושים בכללי הלכות לשנורא, סעיפים ז' ח'. אנחנו למדים שאסור להוציא דיבה, כמו שאסור להוציא דיבה על חברו, גם על החפצים אסור. בבור מוסופים שבמדורה דיר שהוא מביאים שמקור הדין זה ביירים. דברה גמור בערכית שאומרת, בואו ראה כמה גדול כוחה של לשון הרע, שנלמד מחטא המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה. ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים נאנס שהוציא שם רע? המוציא שם רע על חברו, אחת כמה וכמה. ועל זה אמר הפסוק, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רע, ומשמע שעל זה הם קיבלו את העונש. אומנם בגדר האיסור הזה כתב רב ניסים, איכות השונים, שדווקא אם כתוצאה מהדיבור לחפץ יש גנאי ונזק לביילים. אבל כשאין שום גנאי ונזק לביילים של החפץ, אז אין איסור לשנור בדיבור גנאי לחפץ. וזה מה שנלמד מחטא המרגלים, שעל ידי שהם דיברו גנאי על ארץ ישראל, הם גרמו בזה שלא יוכלו להיכנס לארץ ישראל, זה גנאי כביכול, זה גנאי כביכול הקדוש ברוך הוא שנתה את הארץ ישראל. כך גם כותב גם רבי סנקי פישר, זה תעדה בין ישראל על התורה פרשת מצוירו, שהמרגלים נלמד איסור דיבור על דוימים רק שיש בזה נזק לאחרים, אבל בלי זה כן יהיה מותר לדבר על האבן דברי גנאי. אכן, אין רואה לדבר לשנור גם על יצים מאבנים, גם כשלא יגר הנזק. ככה כתב בספר דבש לפין, מאחידו. ככה גם ביאר בשיחות הסבא מסלבות, כהגון המסמכי פינקל, שהתורה מלמדת לנו בחטא מרגלים, שאיסור לשנור הוא שידבר אדם כראוי ולא יוצא מהפה שום דבר גנות. וזה שייך גם בדיבור על הארץ, על הדומים. אחר כך מבש בבבה ביומי דשרבה. אפילו שנאמר לסלך אוכל בעמכו, מכל מקום, גם על נוכרי, אין איזה פרו שנורי, כיוון שהוא מתרגל לדבר, לבסוף יספר על שנורי גם על העמכו. ולסיום רבותיי, המדור הנפלא התחזקות יומית, היום זה היום קצת של הרב קודש של מסחרדר מבלז, מריד. אז בספר מובא דברים שהוא אמר, שהעצה שהתפילות שלנו יתקבלו בלי עיכוב, כשהוא יבקש על צורכי גופו, אז הוא יכוון כדי שיוכל לקיים בזה מצוות השם. ואז הוא מקדש את צורכי הגוף. וזהו, ואיזם קדושים. קדש, עצמכו במותר לך. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, בכל אשר תפנו, ברוכניות ובגשמיות, וכל טוב.